בעיצומו של ספר תפארת ישראל. מאת המהר"ל מפראג. ואנחנו בפרק כף ג', גמרנו את כף ג' או לא? לא גמרנו. כן, אנחנו בסוף פרק כף ג', בעמוד, במהדורה שלפנינו, זה בעמוד 9א. כן. ארבע הסברים של הגינם? לא. הוא נתן שלושה הסברים של הגינם, לא? לא, יש ארבעה דברים, ארבעה מקומות שבהם השטן הלך לחפש את התורה. כן, האחד הוא הלך אל הארץ, אחר כך אל הים, אחרי זה אל התהום, ואחר כך אל הגיהנם. ארבעה מקומות שלכאורה הייתה שייכות לתורה בהם, ואף על פי כן התורה לא שייכת להם. עכשיו לגבי מה זה הגיהנם, לא עושה, מה זה אבדון והמוות, אז יש שלושה פירושים שהוא נתן. הפירוש האחד שזה החומר הראשון, היולי, הפירוש השני שזה ההיעדר הדבק בנמצאים, והשלישי שזה הגיהנם כפשוטו. זהו, זה שלושת, אז כלומר ארבעה הסברים שהם שבעה בעצם, לאן שייכת התורה. בסוף המדרש שמובא בגמרא אומר שבסוף השטן הלך למשה. כן? הקדוש ברוך הוא, כלומר השטן חזר לקדוש ברוך הוא, אומר לא מצאתי את התורה. אמר לו, לך אצל בן אמרם. ואז מה ענה לו משה? השטן אמר לו, תורה שהשם נתן, איפה היא? אמר לו משה, וכי מי אני שתינתן התורה על ידי? ואמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, בדי אתה? אמר לו, אבל אני באמת לא ראוי זה. בקיצור, ומזה למדנו שעצם התגובה של משה שהוא לא ראוי לקבל את התורה, הענבה, זה עצמו מה שעושה אותו ראוי לתורה. עכשיו כאן באמת צריך קצת להרחיב, ולכן לא גמרנו את הפרק בפעם הקודמת. כן, אז אני קורא כאן בעמוד עין א', בעמודה הימנית, בשורה 3. עמוד עין א', עמודה ימנית, שורה 3. ייתכן שחלק מהציבור היושב כאן אין לו ספרים, אז יש פה הרמה, יש פה בוכתה של ספרים, כן, מי שרוצה. יש פה, מלא. טוב, כנראה שלכולם יש. לכך אמר הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן התורה, אז שהוא נותן התורה, למה הוא אמר? לך אצל בן עמרם. וכאשר אתה מעיין, אגב, אני ציינתי שהביטוי בן עמרם במקום משה במדרשים, בדרך כלל פירושו לגנאי. או, לאו דווקא לגנאי, לכוונה מצד הפשטות. כלומר, בן עמרם זה ביטוי לאדם פשוט. אם אומרים את שמו, זה כבוד לו. בנו של סימן שהוא עצמו לא חשוב. בהקשר הזה זה גם מובן, כיוון שמשה מצטיין בענבה. לכן נקרא בן עמרם. וכאשר אתה מעיין מה עניינו של משה לתורה, כן, נכון, הרי עם הארץ והים והתהום והאבדון, אין להם שייכות לתורה, אז למה כן יהיה אצל משה? תמצא. כי מדרגת משה שהוא אומר, מה אני שתינתן תורה, התורה על ידי? שהיא השכל הפשוט על ידי. ובשביל שהיה ממעט עצמו, הוא ראוי אל התורה שהיא שכל פשוט. וכמו שאמר, הועיל ומעטת עצמך, תיקרא על שמך, כי מצד הזה יש למשה ייחוס אל התורה. כן, מה אתה רוצה?
איזה גאווה יש בארבע
מקומות אחרים? אני עוד לא יודע, כי אני לא יכול לענות על שאלה, כיוון שאני משתדל להסביר את מה שאנחנו לומדים. וכיוון שאני עוד לא הצלחתי לפתוח את הפה, אז אני לא יכול לענות על שאלות על מה שאני הולך להגיד. בסדר? אז אני מבקש לתת לי, בכל זאת קצת להסביר, אחרי זה יש מקום לשאלה. אז כן, משה הוא בעל ענבה. השאלה היא, מה, וכי יש גאווה אצל האחרים, אצל הארץ, אצל הים? כן, יש גאווה מעצם עצם המציאות. הקיום, תחושת הקיום, זה סוג של גאווה. משה מבטל את הרגשת הקיום, לכן יש לו ענווה. אז אולי נסביר את זה כך. במסכת אבות כתוב, משה קיבל תורה מסיני. שואל המהר"ל שם, בדרך חיים, שזה לכאורה משפט לא נכון. משה לא קיבל תורה מסיני, הוא קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. או מקסימום, משה קיבל תורה בסיני. אבל משה קיבל תורה מסיני, סיני הוא לא פונקציה לכאורה. כן? הקדוש ברוך הוא זה שנתן את התורה. עונה המהר"ל, אי אפשר לכתוב שמשה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, כי אי אפשר לקבל מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נבדל, מופשט לחלוטין. איך אתה יכול לקבל ממנו משהו בכלל? אין מה לקבל. אבל מה? אז ממי משה כן קיבל תורה? מסיני ודאי שלא. מה? לא שומע. אני עוד לא יודע, אני מנסה לענות. כן? אני לא שואל כדי שאתם תענו, אני שואל כי אני רוצה להביא דברי המהר"ל. כן, אז אם נאמר שקיבל ממלאך חס וחלילה, אז זה כבר לא תורה. תורה זה מת השם. אלא ממי קיבל משה? תגיד מסיני. ודאי שלא. אלא מה? התשובה היא, משה קיבל, נקודה. כלומר, מה שעושה את משה למשה, זה העובדה שהוא יודע לקבל. ומכוח מה הוא מקבל? מכוח סיני. מכוח מדרגת הענווה המצוינת באופיו של ההר ההוא, שהוא ההר הנמוך שבהרים וכו' וכו'. בסדר? מה לא? משה קיבל, זאת אומרת שכל עניינו של משה זה להיות מקבל. אין לו מעצמו שום דבר אחר מאשר היכולת לקבל. זה הענווה. ולכן יש מי שנותן. ודאי שיש מי שנותן, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הנותן, רק משה לא מקבל ממנו. אלא השם נותן לו. כלומר, זה לא דו-סיטרי. כלומר, היה אפשר, בדרך כלל אומרים, יש בעולם מי שנותן, יש מי שמקבל. אבל פה יש רק מי שנותן. ואז יש מי שמקבל, זה בגלל שהוא מקבל שאפשר לתת לו. כלומר, הוא לא מקבל מהקדוש ברוך הוא, אלא הוא מקבל סתם. ומכיוון שהוא מקבל סתם, שכל התכונה שלו זה הצינוריות הזאת, אפשר להעביר דרכו. בעצם אפשר לומר, כי כלי קיבול... מה? זה עובר דרכו, הוא מקבל, מובן? ולכן לא כתוב מהקדוש ברוך הוא, אלא כתוב מסיני, מכוח סיני. בסדר? מה? סיני זה ענווה. לפי המדרשים המפורסמים שם. מה? לא, זה לא סיני שנותן לו, זה המדרגה של סיני שעושה אותו מקבל. משה קיבל, מה עשה אותו קיבל? סיני, עשה אותו מקבל. כן. משה לא מקבל ממישהו, במובן הזה שברגע שאני מקבל ממישהו, יש לי קצת שייכות אל מי שאני מקבל ממנו. משה אין לו שייכות לקדוש ברוך הוא. מה? אלא זה עובר דרכו. כלומר, אני אסביר לך, כשמישהו מקבל, או כלי מקבל, הכלי יש לו גבול. הוא מקבל בתוכו. משה הוא לא מקבל, הוא מעביר. אין לו מעצמו דבר. למשל, יש דבר מאוד מוזר. רבי עקיבא אמר, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ועוד יותר מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. המשפט הוא לא לוגי בכלל. איך יכול להיות שבגלל התלמידים יש לו יותר תורה? יפה, כי זה לא שלו. בעצם הוא כמו פרה שמושכים דרכה. מושכים דרכה את החלב. זאת אומרת שאם לרבי עקיבא הייתה תורה, אז ודאי שהוא לא יכול, שיהיה לו יותר תורה ממי שמקבל ממנו. אבל מכיוון שהתורה שיש לו לתת זה לא התורה שלו, אלא זה תורה שעוברת דרכו, אז ככל שהתלמידים שואלים יותר, אז ככה רב מחכים יותר, הוא מקבל יותר תורה. כן, מה? זה השפה של חז"ל. זה השפה של חז"ל. כן. אז איפה היינו? עכשיו אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. היה אפשר לומר, למשל, שהתורה תינתן בהרי ההימלאיה, באברסט. היה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, חבר'ה, אני מחכה לכם, זה בהימלאיה. מה? בקי 12? מה זה קי 12? זה הפסגה הכי גבוהה. בקי 12. אז מה זה היה אומר על התורה? כלומר, מה היינו לומדים מזה על מהות התורה? היינו לומדים שהתורה היא נעלית מן הכל, אי אפשר להשיג אותה, היא משהו אדיר, נכון? אדיר, אבל סופי. זה בגובה של האברסט. אפשר להגיע. זה קשה, אבל אפשר להגיע. מה שאין כן, התורה היא ניתנת בסיני, כלומר, מקום שדורש שפלות מן האדם. דורש מן האדם לקבל. אז יוצא שהיא אינסופית. לתורה אין גבול. ויוצא לפי זה שלרב אין כלום משלו. כלומר, ברגע שיש לו משהו משלו, זה כבר לא תורה, זה פילוסופיה. יש להשוות בין שני אופני ימי ילדות. יש היה אצל היוונים, רבם של הפילוסופים, שמו היה סוקרטס. והוא לא היה מלמד כמעט שום דבר, הוא רק היה שואל שאלות. כלומר, היה מדבר עם מישהו, היה שואל אותו שאלות, ומתוך השאלות, השומע היה מגלה את נפשו. ולכן סוקרטס אמר על עצמו שהוא ממשיך את המקצוע של אמו. אמו הייתה מיילדת, מיילדת גופים, והוא היה מיילד נפשות. ככה הוא אמר. יוצא לפי זה שבזכות מי התלמיד קיבל את נפשו? בזכות הרב. ואיך, כן, זה סוג של גאווה בסופו של דבר. מהו הביטוי לזה אצל הפילוסופים שהחכם הוא חכם גדול? שיש לו הרבה תלמידים. תראו, הרבה באים לשמוע אותו. זה סימן שהוא גדול. כי הוא כולל את החוכמה של רבים. אז זה סוג של גאווה גם כן. בסופו של דבר, הוא מעל תלמידיו. לעומת זה, יש רמז קדמון, ויאמר מלך מצרים אל המילדות העבריות, המילדות... כן, אבל אחר כך כתוב, ויהי כי יראו המילדות את האלוהים. אז כתוב המילדות בלי וו, אותיות התלמיד. שהתלמיד הוא המילדת. המילדת של רבו. זאת אומרת, שמה שיש אצל רבו זה לא של רבו, זה עובר דרך רבו, ולכן יש ענבה. יותר מזה, הענבה לפי זה היא התנאי לקבלת התורה. אז יוצא שמכל הנמצאים כולם, דווקא משה הוא הראוי לקבל את התורה יותר מן הים ומן הארץ ומן התהום ומן האבדון. כי לכל אלה יש מקצת מציאות, ועצם העובדה שיש להם מקצת מציאות זה סוג של גאווה. בעוד שאצל משה הוא אומר, מי אני שתינתן תורה לידי? אז זאת ענבה. זה דבר שהים לא מסוגל לעשות אגב. כי לים אין אישיות שיכולה להתבטל. ולכן התורה יכולה להינתן רק על ידי אדם בעל ענבה. מכיוון שהוא בעל ענבה, אז באמת התורה לא ניתנת לו, אלא היא ניתנת על ידו. כלומר דרכו. וזה עונה על השאלה במה זכה דווקא משה, מכל הנמצאים להיות זה שהתורה תינתנת על ידו, לא מצד חוכמתו של משה, למרות שמשה היה חכם. ולא מצד כישרונותיו של משה, למרות שמשה היה מוכשר. רק שיהיה, יש דבר שהיה בכל זאת מיוחד למשה, זה שהוא היה כבד פה וכבד לשון. כלומר שהיה קשה לו לדבר. כלומר זה לא מצד, הייתי אומר, הכישרון הדמגוגי של משה שהוא מסוגל לתת את התורה. אלא בגלל דווקא הענבה שלו. מה אתה אומר? למה? למה התורה נקראת על שמו? כי באמת למשה אין שם. אפילו משה זה לא שם. זה לא השם שלו אפילו. כן? טוביה אולי. כלומר, בקיצור, שמו העברי לא כתוב בתורה. וגם השם המצרי, משה, מה המשמעות של המילה משה במצרית? בן. כן? זה בן. זאת אומרת, אין לו שם אחר. כן. יש אומרים שזה גם מים במצרית. כן, מה אתה אומר?
אני אומר
זכרות תורת משה אבי. כן. כלומר, היא נקראת על שם משה. כן, אבל על שם מי שאין לו שם, אז זה בסדר. כן. כן, עכשיו שגמרנו את ההסבר, אפשר לשאול שאלות. אלרן, רצת לשאול משהו? כן, בבקשה, שאל, אני אשמח לשמוע.
האם משה הוא היחיד שבאמת היה עונה שהתורה לא ראויה להינתן על
ידי? כנראה. כלומר, רק משה כנראה היה האיש ש... כל הנביאים לא. לכל הנביאים היה קצת עצמיות. למשה אין עצמיות. כן? מה אתה אומר? נכון.
האם היום יכול לשפור קצת או לעשות כמה מילים על הנקודה שלדומה בכלל יש אישיות, מה שנקרא נפש, מה זאת אומרת לשולחן יש נפש, שכביכול מה הנפש רוצה, לא רוצה?
אתה שואל מה פירוש הדבר שיש נפשות לדוממים? תשובה, הדעה שיש נפש לדומם היא הדעה של האנימיסטים באפריקה השחורה. זאת אומרת, באפריקה השחורה, בשבטים הפרימיטיביים, מניחים שלכל דבר יש נפש. יש נפש לשולחן, יש נפש לקוס, יש נפש לפרח, יש נפש לכל דבר. ולכן גם אתה יכול לפנות אל הנפשות האלה. זאת הדעה של האנימיסטים. כן. היהדות לעומת זה אינה סבורה, כן? כי זה השורש של עבודה זרה. אלא אנחנו סבורים, חלק מן האסכולות של היהדות סוברות שיש נשמת העולם, והעולם כישות יש נפש. וגם אפשר שלמין הכולל של החומר יש נפש. כלומר, לדומם בכלל, בכללו, אבל לא למרכיבי הדומם. מובן? זאת אומרת, אין נפש לשולחן במילים אחרות. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? כי העץ הוא אדיש, וגם הים אדיש. האם לעץ אכפת שהעץ ירוק? לא, לא נראה לי. הוא לא נרקיסיסטי. כן. כן, בבקשה.
איך להגדיר שלרב יש הערה, גילוי שלו, חידוש שלו?
נכון. זאת אומרת, אז איך אתה אומר, איך יכול להיות שיש חידוש לרב? כן? נו, אז חזל כבר אמרו לך, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר למשה מסיני. כן? זאת אומרת, זה נמצא בשורש שם. אלא מה? על ידי הרב זה התגלה. ומכוח מה זה התגלה על ידי הרב? כנראה גם על ידי תלמידיו.
השאלה השנייה, אמרנו שאם בגויים, אם הוא עושה חדשים, הדובר שהוא רחב וזה, זה הרבה. איך תגדיר מפקד בצבא של היום?
איך אני אגדיר מפקד בצבא של
היום?
יכול להיות, גם אותו עיקרון. אני לא יודע בדיוק, אני לא בקיא בצבא, אבל מה שאני יודע זה לגבי רבנים. רבנים נקראים בעם ישראל תלמידי חכמים. נכון? כלומר, מה המעלה של התלמיד חכם? זה שהוא תלמיד של חכם. אפילו הרמב״ם כותב תלמיד חכמים, ככה הוא קורא לזה. הוא תלמיד של חכמים. לכן, איך אתה מודד את הגדלות של האדם? לא מצד כמות התלמידים שלו, אלא מצד מי היה רבו. הוא תלמיד של פלוני. אז תראה איזה גדלות זו.
אתה יכול להגיד אותו יחד בצבא, יש מפקד מעלה, אז אני לא לדגע.
אפשר, אבל זה מערכת היררכית, זה משהו אחר. יש פה שתי שאלות. השואל קורא לעצמו, חצצון תמר היא עין גדי. שבוע טוב, כבוד הרב, מקום שפל לקבלת התורה, במרכאות. אם כן, למה התורה ניתנה בסיני ולא בים המלח? המקום הנמוך ביותר בעולם. נכון? לכאורה, בכלל, למה התורה ניתנת על הר? צריכה להינתן בשקע. שם צריכה התורה להינתן, נכון? למה? צריך שפלות, למה? למה לא?
כי צריך מישהו שיש לו אישיות והוא שופל.
אתה אומר כי צריך מישהו שיש לו אישיות ואחר כך הוא מבטל אותה, כן? אז זאת אומרת שההר סיני יש לו בכל זאת קצת רוממות, כן?
אבל יש לו לא מצד עצמו, זאת אומרת, מצד איזשהו הר. אבל לא עצמו שופל.
הוא עצמו שפל. זאת אומרת, צריך הר וגם שפל. אפשר, זה מה שרגילים לענות. לי יש תשובה נוספת.
לא היה
הבקע. לא היה הבקע? ודאי שהיה. הבקע הזה, השקע הסורי-אפריקאי, נעשה לפני כמה מיליוני שנים. אז קצת קשה לומר שהוא לא היה קיים בזמן נתן תורה. מה אתה אומר? אתה אומר, זה יהיה קשה לעלות עם משקל הלוחות מחצצון תמר למעלה. זה גם אפשרי, זה גם אפשרי. גם לא יודע אם אפשר שם לעשות, לפסול לוחות אבנים, שם אין אבנים. כן. אבל לי נראה תשובה אחרת. התשובה האחרת לעניות דעתי היא שבאמת היה ראוי שהתורה תינתן בים המלח. אם העולם היה ראוי, אבל באותם הזמנים, אנחנו רואים כהתפתחות היסטורית, ים המלח הפך להיות המקום של הנמוך ביותר בעולם מבחינה מוסרית. שם היה סדום ועמורה. ועוד לא הגיע הזמן לרומם את התכנים השפלים ביותר של נפש האדם, ולכן אי אפשר היה שהתורה תינתן שם. אבל לעתיד לבוא, כתוב, ומעיין, מבית השם יצא, והשקע את נחל השיטים. נחל השיטים זה המקום השפל הזה, הנמוך הזה, שבו בני ישראל הלכו אחרי בעל פאור, וגם התמודדו שם עם סדום ועמורה וכו'. יש פה עוד שתי שאלות. איך מגיעים לענבה? מה הוא? פשוט. מתוך דעת. ככל שאדם יש לו יותר דעת, יש לו יותר ענבה. נכון, נכון, נשים דעת זה נכון. בגלל שהוא יודע את האמת. אם הוא יודע את האמת, הוא יודע שהוא נברא. אם הוא יודע שהוא נברא, הוא יודע שהקיום שלו לא ממנו. אם הקיום שלו לא ממנו, יש לו ענבה. לכן אי אפשר באמת להגיע לענבה אמיתית בלי דעת אלוהים. יש בספר מסילת ישרים שני מקומות שבהם יש דיבור על הענבה. האחד זה במידת הנקיות, ששם יש דרשה ארוכה של רמח"ל בגנות הגאווה. כן, מדבר שם על חמישה סוגי גאים, ומראה את הטיפשות שיש בגאווה. זה ממש די קרוב להתחלת הספר. אבל כשהוא בא לדבר, אני ראיתי, כשהוא מדבר על הענבה, בשביל זה יש לו שער שלם שנקרא בביאור מידת הענבה, פרק כ"ד נדמה לי. זאת אומרת, זה הרבה יותר רחוק. וההסבר לדעתי דעתי הוא כזה. כל זמן שאדם לא הגיע לדעת אלוהים, הוא לא יכול להגיע לענבה אמיתית. רק כאשר הוא מגיע לדעת אלוהים, הוא יכול גם להגיע לענבה חיובית, ולא רק לדחיית הגאווה. היה יהודי אחד שהסתבך עם זה באמסטרדם לפני 400 שנה. בספרו אתיקה כתב היהודי מאמסטרדם שהענבה זה מידה לא טובה. למה? הוא אמר כי הענבה זה חולשה בנפש. זה מיעוט מציאות. מיעוט מציאות זה רע, כי המציאות זה הטוב. עד כאן דבריו. בסדר? כמשיח לפי תומאו. עכשיו, הוא מסביר שם שלמה, אבל בכל זאת צריך להמשיך לחנך את ההמון לכך שהענבה זה טוב, כדי שהם לא יגרמו נזק לחכמים. אבל החכמים צריכים לדעת שהענבה זה לא טוב. עכשיו, למה הוא אמר את זה, היהודי מאמסטרדם? זה בגלל שהוא, ברוך ספינוזה, זה בגלל שהוא לא האמין באלוהות נבדלת. כל זמן שהוא לא מכיר בערך הטרנסנדנטי של האלוהות, בנבדלות של האלוהות, אין לו כלפי מי להתבטל. ולכן הוא לא היה בעל ענבה. לכן גם רמח"ל כותב לך, אתה רוצה ענבה, אתה צריך קודם כל להגיע להכרה של מי שאמר והיה העולם. עכשיו, נכון. נכון, לכן משה צריך קודם כל להגיע לדרגה מסוימת של אישיות, ואז אחר כך לבטל. שאלה נוספת, מה משמעות הביטוי שרו של ים? זאת אומרת, אולי יש לזהויות הכלליות הללו נפש. כן, יכול להיות. שאלה מאיפה בא ביטוי שרו של ים? אתה יכול להגיד שרו של ים, זה הרצון האלוהי המחיה את הים. ואז נותנים לו בצורה שירית גם אישיות. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שבאמת יש זהות כללית מאוד, הים, לא טיפת מים. טיפת מים אין לה אישיות. אבל יכול להיות שהאוקיינוס בכללו, יש לו גם כן אישיות. לא הבנתי את תשובת הרב בנוגע לים המלח. הרי כשהתורה ניתנה, היא גם ככה באה שלא בזמנה. אז מה זה משנה אם עכשיו צריך להרים את התכנים השפלים או לא? יפה. אלא שלא צריך להגזים. זה נכון שהתורה ניתנה שלא בזמנה, אבל היא בכל זאת ניתנה אחרי 26 דורות. למה היא לא ניתנה אחרי 15 דורות? אם התורה הייתה ניתנת אחרי 15 דורות, כנראה שהעולם לא היה עומד בזה בכלל. אז 26 דורות זה איזשהו מינימום. אז גם כן, הר סיני ולא ים המלח, זה גם כן איזשהו מינימום. כן, אבישי, שאלנה. אני
אמר שהנפש היא לא שהפרטים, אלא בעצם נפש כללית של העולם.
אני לא אמרתי את זה. אתה אמרת את זה, ואני תיקנתי אותך ואמרתי לך שזה לא נכון. אני חוזר על דבריך, ואני אסביר למה זה לא נכון מה שאמרת. אתה אמרת שאני אמרתי שהנפש של הפרטים היא חלק מנפש העולם. ואני לא אמרתי את זה, את זה אני שללתי. אמרתי שאין נפש לפרטים בדומם.
זה מה שאמרתי, שזה לא נפש של פרטים, אלא נפש כללית של העולם.
יפה. אז אם ככה, אנחנו באותו גל. דבר.
כן, עדיין לזאת נקודה, שבעצם הנפש, מה זאת אומרת שהירח קונה, לכל דבר
בבריאה
יש רצון לשרת את הבורא. לאבן יש רצון
להתאים את עצמה. לא. השולחן
שרצון
להתאים
את עצמה
כשולחן. לא, לא מקבל את כל זה. כל מה שאתה אומר, שיש רצון לאבן להיות אבן, ויש רצון לשולחן להיות שולחן, כל זה אני לא מקבל כלל וכלל. אין רצון לפרטים בדומם. יש חיות, אבל אין רצון, אין אישיות. נכון. בוודאי. להוויה. יש רצון להוויה בכללה. לפחות לפי חלק מרבותינו. כן.
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 האם יש ספר כלשהו כאן, האם קיים ספר כלשהו ביקום, שהוא מדבר על ענווה, או מידת הגאווה, עובדים עליה, אבל מצד כביכול, מצד החילוני, כביכול, ללא קשר לעלות, או שזה על הכך שענווה היא שבורא ונברא,
ואנחנו נתבטל. אתה שואל, האם יש בעולם, ביקום בכלל, ספר, וזה קשה לי לענות, כי אני לא בדקתי את כל הספרים שביקום, אם כי יש בארצות הברית מקום שבו אוספים כל ספר שיוצא בעולם, שאפילו מספור מיוחד, לכן גם הבנתי כנראה שזאת הסיבה שהאמריקאים קונים שטחים על הירח כדי לשים שם את כל הספרים שאוספים, אבל אתה שואל אם יש ספר כזה שדן בענווה מהבחינה החילונית, או שהענווה היא בהכרח קשורה למציאות בורא ונברא. תשובה, אני חושב שאתה בעצמך ענית על השאלה. זאת אומרת, לא ייתכן לדבר על הענווה באופן אמיתי כל זמן שאתה לא מכיר בריבונו של עולם. אפשר לדבר על הענווה באופן יחסי, מה שנקרא צניעות. ראוי לאדם לא להחשיב את עצמו מעבר לעצמו. גם שפינוזה כותב את זה, שאדם לא צריך לטעות לגבי עצמו, לחשוב שיש לו כישרונות שאין לו, לשקר לעצמו ולאחרים לגביו. אבל כל זה קטן, כי בסופו של דבר, עצם הקיום הוא כן שלו. אז יש עדיין גאווה כלשהי, גאוות הקיום. כן.
הרב אמר,
במילים
כאלה
אחרות,
שאדם אין לו קיום מעצמו, ולא יכול להיות רק במי שאמר והיה עולם. למה זה דורש ממני להתבטל לפני הקדוש ברוך הוא במעשים?
אתה שואל שאלה מעניינת. אתה אומר, ההכרה בזה שיש מי שאמר והיה העולם, כלומר שכל קיום תלוי בי, זה גורם לי...
כל קיום לא תלוי בי.
מה?
הרב אמר, כל קיום תלוי בי.
תלוי בו.
שמעתי בי.
לא, לא, לא בי. כן, כל קיומי תלוי בריבונו של מי שאמר והיה העולם. אז אתה שואל למה זה דורש ממני להתבטל במעשים? תשובה, זה לא דורש ממני להתבטל במעשים. אדרבה, אם יש לי ענווה אמיתית, זה גורם לי לפעול. אדם שיש לו ענווה, יש לו עוצמה אדירה, הוא יכול עכשיו לעשות את הכל. כיוון שיש לו ענווה, אז הוא יודע שזה לא מכוחו שהוא פועל. כלומר, השתמע מתוך שאלתך, ככה אני הבנתי, שמי שיש לו ענווה, הוא גם בטלן, מבחינה מסוימת. הוא סומך על הקדוש ברוך הוא. זה מה שאתה אמרת? אז לא הבנתי אותך, נכון. מה זה ביטול במעשים שאתה התכוונת אליו?
זאת אומרת שאני צריך לקיים את הרי מצוות, עד הסוף, ובלי שיקול דעת.
זה לא קשור.
שיקול דעת
זה שצריך לקיים את הרי מצוות, זה דבר פשוט. צריך לקיים את הרי מצוות, כן, מצוות. זאת אומרת, זה הגדרה של מצווה. מה זה מצווה? שלא שואלים אותך, אלא אתה חייב.
זה הגדול. למה אני חייב? זה קשור לזה שאני תלוי במי שאמר והיה עולם?
אני לא יודע אם זה קשור באופן ישיר. קיום המצווה מחייב אותי, כי זה מצווה. לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כי צריך לעשות מה שהוא אומר, כי הוא ריבונו של עולם, הוא קובע.
למה? אז אני לא אעשה מה שהוא אומר.
אתה יכול גם לא לעשות מה שהוא אומר, כי יש לך בחירה חופשית. אתה יכול לעשות עבירה. כלומר, אני לא מבין בכלל איזה קשור לנושא שלנו. אדם יכול לקיים מצווה, יכול גם לעשות עבירה. או שלא הבנתי אותך נכון.
אבל אם הוא מגיע למקום של ענווה, אז מן הסתם הוא יעשה מצווה.
אם הוא מגיע לענווה, מן הסתם שהוא יעשה מצווה. זה יכול להיות, אבל הוא יעשה מצווה מתוך ענווה. הוא יכול לעשות מצווה לא מתוך ענווה. אדם שיש לו גאווה גם כן יכול לעשות מצוות.
נכון, אני מדבר מתוך
ענווה. אדם שיש לו ענווה זה עוזר לו לקיום המצוות. כי הוא מכיר בזה שמה שהשם מצווה זה ממלא את הישות שלו, זה ממלא אותו חיות. הוא מבין את האמת, הוא מבין איפה הוא ואיפה הקדוש ברוך הוא. אז אדרבה, הוא שמח שיש לו מצווה, כי ככה מי שאמר והיה העולם נותן לו מציאות. מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. האם, האין זה מן המזוכיזם? לא. כי אין פה אהבת המכאוב. המזוכיזם זה מי שאוהב את המכאוב. האדם אוהב את הדעת, והוא מוכן לשלם את מחיר המכאוב כדי להשיג את הדעת. אבל הדעת היא האהובה, היא היקרה, היא המשמחת. כן. מה המקום של הגאווה בענווה? כתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. שכאשר האדם צריך להילחם למען השם, אז הוא מוכן גם להשתמש בכלי הגאווה, מתוך ענווה. כמו שלמשל מסופר על בר כפרה. שראו אותו נכנס לבית המדרש. אמרו לו, לאן אתה נכנס? אמר, אני בא ללמוד תורה מפי רבי, רבי יהודה הנשיא. אמרו לו, וכי הגון אתה ללמוד תורה מפי רבי? אמר להם, וכי הגון הוא משה ללמוד מפי השכינה? ונכנס. כן? ומה, הוא יכול היה... בר כפרה, להישאר בענוותו אחרי מה שיעירו לו. לומר, טוב, באמת אני לא ראוי. אז צריך את הגאווה הזאת, כדי שיוכל ללמוד תורה. כן.
אני דקה על הדבר השני של הרב לגבי הים שיש לו נפש כוללת, מה אוסרו של הים, מה ההבדל בין זה לאמונה של הלבנים בנפט עונה לים?
אתה שואל מה ההבדל בין שרו של ים לבין המיתולוגיה? נכון? ככה אתה שואל. אגב, אתה אמרת דבר לא נכון, אמרת שאצל היוונים אל הים היה נפטון. זה לא נכון. נפטון זה אל הים אצל הרומאים. אצל היוונים זה היה פוסיידון. כן? אבל לא נורא. פוסיידון, נפטון זה בעצם כמעט אותה אישיות, אז כך שאנחנו יכולים לסלוח לך על זה. אגב, איך נקרא שרו של ים אצלנו? רהב. כן? רהב, רש, ה, ב. זה גם מצרים וגם שרו של ים. ההבדל הוא פשוט מאוד, שהם עובדים לכוחות האלה, ואנחנו לא. זה עניין של עבודה זרה. כן, זה כמו שתשאל, מה ההבדל בין מי שמאמין באל השמש, לבין מי שמאמין שיש שמש ושהיא מחממת? אנחנו מאמינים שהשמש מחממת, רק שאסור לעבוד לה.
אבל אנחנו לא אומרים שאל השמש יש שר...
יש גם שר של חמה יכול להיות, אבל זה גם לא כל כך משנה. כי גם יש דבר שכולנו מסכימים שיש לו אישיות, לאדם. נכון? ואסור לעבוד לאדם. אף על פי שמותר להאמין שיש אישיות לאדם. נכון? טוב, הרי ידוע הדבר, יש פה שתי שאלות. קראתי פעם שיש איזה סוג של היתר להתגאות על עצם קיום המצוות, לפחות בשעת קיום המצווה האומנם. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אומרים שאסור לאדם לפרסם מעשים הטובים שלו. כן, אבל זה לא מה שהוא שואל כאן. הרי ידוע הדבר שדוד היה יותר ענב, ואנוכי תולעת ולא איש. מדוע הוא לא היה המקבל של התורה? קודם כל, כי משה קדמו. זה דבר אחד. דבר נוסף, דוד היה לו עבודה אחרת על הכתפיים. הוא היה צריך לתת לנו את ארץ ישראל.
לא, אבל
חוץ
מזה, משה אמר ואנחנו מה? ואנוכי תולעת זה כבר יותר מאשר אנחנו.
לא, ואנוכי תולעת זה יותר מאשר ואנחנו מה. כי נחנומה זה לשון שאלה. ואילו אנוכי תולת ולא איש זה התהפכות של האישיות. לכן אומר הזוהר שדוד היה יותר ענב ממשה. אבל צריך לומר ככה, ההסבר האמיתי. משה היה פחות ענב מדוד לא בגלל שהוא לא רצה להיות ענב יותר, אלא בגלל שהוא היה במדבר. ובמדבר הוא צריך קצת להתעלות מעל המציאות. מכיוון שהוא צריך להתעלות מעל המציאות, הוא צריך לגלות קצת תקיפות, קצת גאווה. מה שאין כן דוד שהיה בארץ ישראל, לכן הוא יכול היה להתבטא לגמרי לכלל ישראל ולארץ ישראל. אם משה היה נכנס לארץ, היה ענב יותר מדוד. ולכן נאנס אדם ולא עשה מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. לכן משה כאילו היה ענב יותר מדוד. איך ענבו אומרים של משה אין אישיות קו נטוי רצון? הוא מתכוון איך ענו. ענבו, הוא מתכוון ענו. פשוט הוא הקליט פעמיים את הוו. איך אנו אומרים שלמשה אין אישיות רצון משל עצמו? הרי הוא הרג את המצרים, הציל את בנות יתרו וכו'. זה מה שמוכיח שאין לו אישיות ורצון. הוא מוכן למסור את הנפש כדי להציל אחרים. סימן שאין לו הבלטה של העצמיות שלו. כי אם הייתה לו הבלטה כזאת, לא היה מכניס את עצמו לסכנה למען האחרים. כמו אותו סיפור על אותו חייל מופלא במלחמת יום הכיפורים, שכאשר נפגע הטנק שלו, אז הוא יצא מן הטנק הבוער ונכנס לטנק אחר והתחיל לירות על הצבא הסורי. כאשר נפגע גם הטנק השני ובער, אז הוא יצא מהטנק השני ונכנס לטנק השלישי ושוב ירה. עד שבסוף הגיעה תגבורת ואומרים שהוא בעצם הציל את מדינת ישראל. שאלו אותו, תגיד, לא פחדת? אמר, ידעתי שלא יקרה לי כלום. זה מעניין. זה מה שאומר הרמב״ם, שרוח הקודש מתחילה ממסירות האדם למען הצלת הכלל. אז הוא יוצא מהגדר של הפרט. כן, בבקשה.
אני שמעתי על הפירוש על משה רבנו ומול דוד ואברהם. משה רבנו אמר את זה מול האדם. דוד המלך ואברהם אמרו את זה מול הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא חוכמה שאדם אומר, אני תולעת מול הקדוש ברוך הוא. הגדולה של משה רבנו, שאמר, אנחנו מה, זה מול קורח. זה המעלה.
טוב, יפה, גם זה אפשר להגיד. כן, שדוד ואברהם אמרו מול הקדוש ברוך הוא את ענוותם, וזה לא כל כך חוכמה, לעומת להגיד את זה מול קורח. כן, יפה. כן. אני לא בטוח שהבנתי את שאלתך עד הסוף. אתה שואל, איך השפלות מביאה אותי במפגש עם האינסוף? השפלות היא, עד רבה, מצידי אין לי קיום. כלומר, אני מגיע לנקודה יותר נמוכה, ואם אפשר היה יותר נמוך, הייתי מגיע לשם. זאת אומרת שהכיוון של השפלות הוא הביטול המוחלט. יש פיוט של רבי אברהם בן עזרא, פתיחה לברוך שאמר של יום הכיפורים. זה נקרא, אשתחווה אפיים ארצה, כי אין למטה ממנה. מה פירוש הדבר הזה? אשתחווה אפיים ארצה, כי אין למטה ממנה. מה זה כי אין למטה ממנה? אם היה יותר למטה, הייתי משתחווה יותר למטה. אבל אין לי יותר נמוך, אז אשתחווה ארצה. כן? זה מה שכותב רבי אברהם בן עזרא. אבל אחר כך הוא ממשיך. את נפל לפני העליון, גבוה על כל גבוהים. איך אפשר שהוא מתנפל לפני העליון? הרי לפני דקה הוא אמר לי שהוא השתחווה ארצה. אז איך הוא לפני העליון? זו השאלה שלך. כן. התשובה שצריך לקרוא, כי אין למטה ממנה, כי האינסוף נמצא למטה ממנה. כלומר, האינסוף נמצא לא בגובהי גבוהים, אלא הוא נמצא בנמוכי נמוכים. ולכן, כאשר אני בשפלות הרוח, שם אני פוגש את האינסוף. מובן מה שאני אומר? כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. כמו שלמשל, המהר"ל בפתיחת... לא, במשנה הראשונה של דרך חיים, שמה, בכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר לעולם ירשו ארץ, לכאורה, עולם הבא או ארץ. תחליט. אז הרמב״ם אמר מה זה ארץ, שבפסוק זה ארץ החיים, עולם הבא. המהר"ל אומר לא, ארץ זה כדור הארץ. אבל הוא אומר, כיוון שכדור הארץ זה הנקודה הנמוכה ביותר מן הכל, שמה נמצא אינסוף. כן? כי הוא אומר, יש איזה סוד בדבר הזה, שיש בארץ מה שאין בכל היסודות. שכל היסודות הם בתנועה, והארץ אינה בתנועה. אז שמה יש איזה נקודה נצחית שנמצאת שם. מובן? אז זה השפלות שמפגישה אותי עם הנקודה הזאת. רק רגע. לא, זה בסדר. כן, מה? כן. רגע. מצטער. שלום לך אלי גרון מאור יהודה, שמחים אנחנו לפגוש אותך באינטרנט שלנו, וזאת ההזדמנות להודות לך על כל אשר עשית למען האינטרנט במכון מאיר. כן, יחזק השם אותך ויעלה אותך מעלה מעלה בכל המעלות הטובות, אורך ימים ושנות חיים. כיצד אדם יכול לדעת אם הוא בענווה או בגאווה? שהרי הגאוותן לא מרגיש גאוותן, וענוותן לא מרגיש ענוותן. זה לא מדויק, אפשר לדעת. ככל שיש לאדם יותר דעת, אז הוא יכול יותר לדעת מי הוא. כן? לכן אמר בגמרא, שם היה ביש משנה במסכת סוטה, מי שמת רבי בטלה ענווה. אמר לי רב יוסף לתנא, כלומר רב יוסף אמר לזה שקרא את המשנה בבית מדרש, לא תתנה ענווה, אל תקרא את הפסקה הזאת. להיכענה, כי אני פה. אז זה פשוט אפשר להגיד דבר שהוא לא נכון. מי שמת רבי בטלה ענווה, ומה הייתי? אז זאת אומרת, אומר רב יוסף, כיוון שאני ענב באמת, אני יכול גם לדעת שאני ענב. כן, כי אם לא, זה יהיה בעיה. כלומר, אם נאמר שמי שענב לא יכול לדעת שהוא ענב, אז זה אומר שאדם מוכרח להיות בטעות כל ימיו. כי אם יש לו גאווה והוא חושב שהוא ענב, אז הוא בטעות. ואם הוא ענב והוא חושב שהוא ענב, גם אז הוא בטעות. אז זה לא יכול להיות. מוכרח להיות יש נקודה שבה יש התאחדות של הדעת והטוב. וזה הענווה.
רגע, אז אם ככה, למה הוא כתב את זה בסופו של דבר?
למה רב יוסף כן אמר את זה? למה הוא ראה צורך לומר שהוא ענב?
לא, למה אם ככה...
המשנה. בזמן המשנה עוד לא היה רב יוסף. כשנכתבה המשנה, רב יוסף עוד לא נולד.
למי עזרה? רב יוסף למי אמר
אל תכתוב את זה? אמר, הוא לא אמר אל תכתוב את זה. הוא אמר אל תקרא את זה. לא תתנאי. הוא אמר אל תשנה את זה. זאת אומרת, רב יוסף הוא דור רביעי של האמוראים. 4 דורות לפניו נכתבה המשנה, שבה כתוב מי שמת רבי בטלה ענווה. אגב, זה לא ברור איך רבי כתב את זה. הרי הוא עוד לא מת. מי שמת רבי בטלה ענווה. איך רבי כתב שרבי מת? כן, אלא כן, הוסיפו את זה תלמידיו בתוך המשנה. אז רב יוסף אומר לתנא, כלומר התנא זה מי שהתפקיד שלו לקרוא את המשניות בשיעור, אומר לו לא תתנה ענווה. כן. חשבתי, רגע, יש פה 3 שאלות. טוב. חשבתי שלעולם ירשו ארץ, זה ארץ ישראל. זה גם נכון. כי כל המהלך בארבע עמוד בארץ ישראל זוכה לחיי העולם הבא. האדם נברא להתענג על השם, אז בכל זאת זו עבודה למענה אני. זו לא גאווה? טוב, לגבי השאלה השלישית היא כבר נשאלה. טוב, האדם נברא להתענג על השם. למה הוא נברא להתענג על השם? כי השם אמר לו להתענג. כן, הרי יש איזו סתירה בתחילת ספר מסילת ישרים. הפרק הראשון במסילת ישרים זה בביאור כלל חובת האדם בעולמו. נכון? אחרי ההקדמה, יש בביאור חובת האדם ועולמו. יש פה מישהו שמאיר. כבוד הרב, שלום. האם אותו חייל שעליו סיפר הרב הוא סימן לתחילת חידוש הנבואה בדורנו? מה בערף? לא יודע. איפה אני? מי אנחנו? מי עלה שמיים וירד? מי מבין את הדברים האלה? הלאה. הלוואי ונזכה לקצת שבקצת שבקצת של רוח הקודש. איפה אנחנו ואיפה הנביאים? זה צביקה, מפורסם, נו. כוח צביקה, אם לא שמעת עליו. כולם מכירים. אתה לא זוכר את מלחמת ששת... אתה לא זוכר את מלחמת יום הכיפורים?
לא.
זה שמיים, אני...
זה מורשת
קרב גם. טוב, בקיצור, איפה הייתי? אמא? מסיעת ישרים. בביאור חובת האדם בעולמו. עכשיו, ידוע שנחלקו הקדמונים... הקדמונים היוונים, אני מתכוון, או ההליניסטים, נחלקו מהו המטרה של המוסר. היו בעת העתיקה, בימי בית שני, 2 אסכולות. האסכולה הסטואיקנית והאסכולה ההדוניסטית. ההדוניסטים אמרו שמה שאדם צריך לשאוף אליו זה העונג. העונג הוא המניע האמיתי של העבודה של האדם. עכשיו הם הסבירו, חלקם הגדול הסבירו מה זה העונג האמיתי, זה העונג השכלי והעונג המוסרי. יש עונג בזה שאני מוסרי. לכן לא ראוי לאדם לחפש את העונג השפל בתאוות בזויות, כי זה יעשה אותו כזה קטן. הוא צריך לשאוף לעונג האמיתי, שהוא העונג המוסרי והעונג השכלי. עד כאן דברי ההדוניסטים. ביניהם אריסטו. לעומת זה הייתה אסכולה אחרת, הסטואיקנים, שאמרו שמה שמדריך אותי להיות מוסרי, זה המצפון. הם המציאו את המילה הזאת. מה זה המצפון? זה איזה אל קטן, שנמצא בתוך הנשמה שלי, והוא מצווה עליי לעשות כך וכך. ואז זה יהיה נכון, בין שיש לי מזה נזק, בין שיש לי מזה עונג. העיקר זה החובה. אתה צריך לעשות מה שאתה צריך לעשות, נקודה. כן, המצפון הוא מקור החובה. ככה הם אמרו. כן? מושג, אגב, לא יהודי, המושג מצפון. אבל לא משנה. כן? יש פה שתי אסכולות. מה? כן, השורש העברי ידוע. אבל השאלה היא המושג. המושג כמושג, האם הוא בא מהלקסיקון שלנו? התשובה היא שלא. כן? זה מהלקסיקון היווני. עכשיו, השאלה, מה היהדות אומרת? האם מה שחשוב זה החובה או זה העונג? אז בואו נסתכל במסילת ישרים. מה כתוב בתחילת מסילת ישרים? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתלבן לאדם מה חובתו בעולמו. ולמה הוא צריך לשים מבטו בכל אשר הוא עמל, מבטו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. יוצא לפי זה שרמח"ל מכריע לכיוון של הסטואיקנים. המשך. והנה מה שהורונו חז"ל הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזה העונג האמיתי וכו'. ומקום העידון הזה הוא העולם הבא. סתרת את עצמך משפט אחרי משפט. תגידו לי, רמח"ל לא מכיר את הדברים האלה שאמרתי? ועוד איך שהוא הכיר. הוא ידע את כל הפילוסופיה העתיקה והחדשה עד ימיו. וזה היה הרבה לפני שהוא כתב את המסיעת ישרים. הוא כבר גמר את כל הדברים האלה 15 שנה לפני שהוא כתב את מסיעת ישרים. כן? באיזה גיל הוא היה כשהוא כתב את מסיעת ישרים?
38,
לא? זה ספר האחרון שלו. מה פתאום? הוא היה בן 27. לא, מסיעת ישרים הוא כתב ביותו בן 27. בגיל 12, כלומר 15 שנה לפני כן, הוא כבר גמר את כל הספרייה של הדוד שלו, שבה היה כל ספרי הפילוסופיה של ימיו. היהודים על ימיו. הוא ידע את הכל. אגב, כל ספרי המדע גם. שלא לדבר גם על כל הספרות התורנית, שהוא היה תמיד חכם עצום. זאת אומרת...
הוא
הגאון. וחוץ מזה הוא שיחק גאולות. חוץ מזה הוא שיחק גאולות. כן? אני הכרתי תלמיד חכם גדול, שהיה אב בית דין של פריס, תלמיד חכם עצום, ואני יודע שהוא שיחק גולות כשהוא הילד, כי הוא שיחק עם סבתא שלי. אז אני יודע ש... אז מן הסתם שגם רמח"ל שיחק בגולות. כמה? אני לא יודע. מה אתה אומר? אבל הוא הספיק.
איך בגלל קצת שנים? אבל הוא לא התחיל ללמוד מגיל שנתיים, נכון?
הוא לא התחיל ללמוד מגיל שנתיים? לא יודע, אולי שלוש. הוא הגאון, מה אתה רוצה? יש תופעות יוצאות מן הכלל. למשל, אני מכיר מישהו שיש אצלו ספר... שנתנו לבר מצווה של הגאון מווילנה. כן? יש ספר שהגאון מווילנה קיבל לבר מצווה שלו. אז שמה כתוב, לכבוד הבר מצווה הגאון, ושמה יש רשימה של כל התארים שאפשר להגיד על גאון. כן? טוב, הגאון מווילנה בגיל 13, זה כבר היה... כבר לא היה מי שיוכל ללמוד, שהוא יכול ללמוד ממנו, וגם בקושי היה מי שיכול להבין אותו. כן? אז יש תופעות מיוחדות כאלה. טוב, על כל פנים, אני חוזר פה לדברי המחל, מה אתה רוצה? לא הבנת את הסתירה. הסתירה היא פשוטה. כן, הסתירה היא ככה. האם מה שמדריך אותי זה החובה או העונג? בתחילת מסיעת ישרים כתוב, מה חובתו בעולמו. אז אם כן, זה מה שצריך להדריך אותי. רק אומרים, האדם לא נברא אלא להתענג על השם, אז העונג זה מה שמדריך אותי. יש פה סתירה. מה? מה תהליך? לא, זה אותו דבר. מה? זה אחת מארבעת התירוצים האפשריים, מה שאתה אומר. כלומר, התירוץ היותר פשוט, זה שבאמת, מצד הסגנון של רמח"ל, יש, אני צריך לעשות את חובתי, אבל מהי חובתי? להתענג. כלומר, זה לא בגלל שאני אוהב את העונג שהלכתי אל העונג, אלא בגלל שזאת חובתי, אז הלכתי לחפש את העונג. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, חובתך לא להתענג, הייתי גם כן לא מתענג. אבל כזה הוא אמר, אני רוצה, זו חובתך, שתתענג על השם. בסדר, אז אם ככה, אני אומר, מתענג על השם.
לא כל בן אדם שעומד על הלכות ומתענג.
מה?
לא כל בן אדם שחוזר בתשובה פתאום מתחיל להתענג מההלכות.
אה, אתה שואל, אתה שואל שאלה יפה. לכאורה, איפה העונג בתורה? יש הרבה אנשים לומדים תורה, ורע להם מזה, קשה. הרי תורה זה נגד יצר הרע, יצר הרע יש לו רצונות משלו, יש לו נטיות משלו, ופתאום אתה אומר, אתה עושה הפור, ואתה אומר, זה יתענג על השם, וזה יתענג על השם. אני תשאיר אותי במיטה, אני רוצה לישון, מה זה להניח תפילין, בקור הזה. כן? אז יכולה איפה להתענג על השם. זה בדיוק, להתענג אבל על השם. זאת אומרת, יש עונג לאדם בזה שהוא נאמן לציווי בוראו. ואם בשביל זה אני צריך לסבול, נגיד סבל של ניגוד לטבע, אמנם זה לא רצוי, אבל זה יכול לקרות, אז יש שמחה שאדם זבח את יצרו לשם השם. מובן?
צריך להגיע
להכרה, ברור. אז איך מגיעים לזה? אז אומר לך רמח"ל, אתה תתקן את המידות, תקיים את המצוות, תלמד סתרי האלוהות, בסוף תגיע. זה תהליך להתענג, אבל השאלה מה המטרה? האם המטרה זה העונג או החובה? אז אומר לך רמח"ל, אתה צריך לחפש את החובה. הוא נאמר את זה ככה. אם האדם מראש מחפש את העונג, אז זה אגואיסטי. לכן אומרים לו לאדם, אתה אל תחפש את העונג, תחפש את חובתך. כן? כמו שישעיהו ליבוביץ' להבדיל אמר, אתה צריך לעשות מה שציוו אותך לעשות. אז אתה אל תחפש את העונג. מה? אבל אחרי החובה, אז העונג הופך להיות עונג כשר. זה העונג של האידאל. העונג של האידאל זה בסדר. נכון. לא, רגע, רגע, יש פה בעיה מה שאתה אומר. אפשר לקרוא את רמח"ל, כמו שלפעמים קוראים אותו בחברה הדתית, שהאדם צריך להיות אחד כזה, שכל מה שמעניין אותו זה לאסוף בולים כדי לקבל מקום טוב בעולם הבא. כן, אתה אוסף כמה כרטיסים, קופונים, בסוף, אם יש לך חבילה מספיק טובה, שימו אותך במקום טוב. כן? אבל אז זה הופך את כל החיים של האדם לאיזה מין מערכת אגואיסטית נוראה. אלא מה, תגיד, אין ברירה, בשביל רוב בני האדם, עדיף שהם יהיו כאלה אינטרסנטים גסים וירצו את העולם הבא, מאשר שהם יעשו דברים רעים. כן? זה אפשרי. אז תגיד, זה בעצם איזה מין ייאוש כזה, מן הלשמה. רוב בני אדם יעשו שלא לשמה, כדי לקבל עולם. היחידים יעשו את זה לשם החובה. כן? קצת קשה לקבל את זה. זה ציור פסימי. למרות שיש אפילו ככה הסבר כזה ברב קוק, בחלק ג' של המסיעת, של אורות הקודש. אז הוא מסביר שהאדם נפל למדרגתו, אז אין ברירה אלא לעשות אותו קצת אגואיסטי. אבל זה גרוע. יש אפשרות אחרת. כן? לומר ש... העונג האמיתי אצל הצדיק, העונג והאידאל הם אותו הדבר. רק שבתחילת דרכו של האדם זה עוד לא כך. למשל, אם אדם יאמר, תשמע, אמנם התורה ציוותה כך, אבל אני מרגיש אחרת ולכן סימן שהתורה לא אמרה כך. זה קצת ילדותי, כן? לפעמים האמת היא לא מה שאתה מרגיש. אבל במדרגות גבוהות, כמו למשל משה רבנו, אם משה רבנו לא מרגיש טוב עם משהו בתורה, זה סימן שזה לא מה שהתורה אומרת. כן? יש מדרגה כזאת אצל משה. ויש כמה מגדולי ישראל שזה כך. פעם שמעתי שרב שלמה זלמן אוירבך נתן שיעור שלם בסוגיה שלמה, והסביר את הסוגיה כפי שמתבקש להבין אותה. אחר כך הוא אמר כן, אבל זה לא מוסרי. לכן נתן פירוש אחר לכל הסוגיה כולה. שינה את הכל. כן. אם כן הביטוי, הרווחתי עוד מצווה, שמצוות הן כמו מטבעות זהב, אינו חינוכי בעומק אמת. נכון. אבל אפשר, כמו שאומרים, מתוך שלא לשמה ולשמה, אומר, איך אומר הרמב״ם? איך מחנכים ילדים לבוא לבית הכנסת? למה אתה בוא לבית הכנסת? יש סוכריות. כן?
קודם הרב דיבר על סוכר קלפס.
כן.
מלב נשמות.
נכון.
והרב הסביר שיש בזה איזושהי שאלה כזאת או אחרת.
נכון.
אבל גם אצלם אנחנו מכירים שבהלכות אבדה ופגיעה משבי, רבו קודם לאביו.
נו. אלו מית הקושיה. יש מעמד מיוחד לרב, כבוד שחייבים לרב, הצלה שחייבים לרב. אז מה? השאלה היא האם הרב הוא בא מתוך עמדה של עליונות או מתוך עמדה של ענווה. למשל, אם הרב והאב נמצאים בשבי, שואל התלמיד שצריך לפדות את הרב, תגיד, צריך לפדות אותך קודם או את אבא שלי קודם? אז מה יענה לו הרב? אתה צריך לבדות אותי. נכון? עכשיו. מה? לא משנה, אין לו שולחן ערוך. אין לו שולחן ערוך. יש לו, עכשיו הוא צריך, הוא בשוק העבדים, יש שם לבדות אב ורב. אז התלמיד ניגש אל הרב, ואומר לו, כבוד הרב, צריך לבדות אותך או את הבא שלי? הוא אומר, תבדה אותי. נכון? עכשיו, למה זה ככה? כלומר, מה מדריך את הרב כשהוא עושה את זה? אם מה שמדריך את הרב זה טובתו האישית, מכאן ואילך הרב הזה לא יישן בלילה. נכון? כן או לא? הוא לא יישן בלילה. בגלל שהוא יודע שכדי להציל את עצמו מישהו אחר הלך. אדם כזה לא יכול להיות שקט אחר כך. אבל אם הוא עושה את זה בגלל שהוא יודע שיש ערך לתורה שעוברת דרכו ושצריך להציל אותו כדי שאותה תורה לא תלך לאיבוד, הוא שקט. זה לא בשבילו. אם זה בשבילו זה נורא. הוא גם לא ראוי להיות רב.
אז כשהרב יציג סוקרטס,
סוקרטס מה שעשה בשבילו? לא, סוקרטס ייחס את ההתפתחות של התלמיד אליו. בסופו של דבר, אני גילדתי אותך.
והרב, כשהם במרכאות מיילד את התלמיד,
אז בדיוק ההפך. מה שאני אמרתי זה שלא הרב מיילד את התלמיד, אלא התלמיד מיילד את רבו. לכן התלמיד אותיות המיילדת. כתוב הרי מתלמידה יותר מכולם, אז מי לומד ממי?
לפי שיטה זו, כן? אם נשבע תלמיד של מישהו ואביו של מישהו, אז הרב צריך לפדות את התלמיד לפני שפודד אביו?
זאת שאלה. כלומר, האם הרב צריך לפדות את התלמיד לפני שהוא פודד את האב? צריך לראות איזה תלמיד זה. אם התלמידה זה הוא תלמיד, אתה אומר כי הוא הביא,
הוא מיילד את הרב בכורה והוא זה שהם הביא לו את מה שזה.
זה שאלה טובה, שאלה טובה. לא יודע, נצטרך לעשות פלפולים. טוב, יכול להיות, אני לא יודע את כל הפרטים. טוב, זה שאלה, בסדר. כן, בבקשה. רגע, אלרן הצביע לפניך, סליחה. כן. למה צריך לקיים מצוות? כי השם ציווה. בבקשה. מה השאלה? מאבקים, נו. איך מגיעים מתוך ענווה לפוליטיקה? אדרבה, אם יש לאדם ענווה אמיתית, אז הוא יכול לפעול בפוליטיקה. לכן ראוי דווקא לענבים להיות בפוליטיקה. אז זה כתוב שהמתגאה על הציבור שלא לשם שמיים אין לו חלק לעולם הבא, כן? אומר הרמב״ם, והם מלכי האומות כולם. נכון, כשלהגיע לפוליטיקה צריך כתפיים. למשל, משה רבנו היה כזה. משה רבנו, ענב מכל אדם, אומר, אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם תפקד עליהם, לא השם של החני. בסדר? כלומר, הוא תקיף, משה. למה? בגלל שהוא ענב. דור שלנו דור של צדיקים, הרי היה, הוא עוסק בפוליטיקה. הרוב חילונים, מי אמר שהם לא ענבים? אבל לא יודע, אבל אם הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לעסוק בפוליטיקה, זה סימן שאנחנו ישרים. הרי כתוב, כל העולם של הקדוש ברוך הוא, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא ברעה, הוא נתנה לאשר ישר, ישר בעיניו. זאת אומרת, כדי לרשת את ארץ ישראל צריך להיות ישרים. אז אם הדור שלנו זוכה לשלוט בארץ ישראל, סימן שאנחנו דור של ישרים.
אם הדור שלנו זכה לראות בגירוש כל המקורות, אולי גם...
מה אתה אומר? מה אתה אומר? אורן, נו? כן. לא, רוממותו זה שהוא נמצא בשפלות.
אם נגיד את זה, שרוממותו זה בשפלות, אז אנחנו
לא. לא. זה נכון, אבל יש גם יראה. אז תמצא גם וגם, נו. יאללה, כל טוב.